אתם ניצבים היום כולכם לפני השם אלוקיכם. רש"י מפרש כאן את הפרשה, הוא מסיים, עד כאן פירשתי לפי פשוטו של פרשה. ומדרש אגדה, למה נסמכה פרשת אתם ניצבים לכללות? לפי ששמעו ישראל 100 כללות חסר 2. חוץ ממתת שבתורת כהנים, הוריקו פניהם ואמרו, מי יוכל לעמוד באלו? מי יכול לעמוד בכללות נוראות כאלה? מדובר פה על שלוש פעמים ממתת, ממתת ועוד פעמיים ממתת. שלוש פעמים 49. הוריקו פניהם, הכוונה הם, זה גם הוריקו פניהם, זה המכוון, זה לא פנים של בן אדם חי. מי יוכל לעמוד באלו? התחיל משה לפייסם, אתם ניצבים היום, הרבה הכעסתם למקום ולא עשה איתכם כליה, והרי אתם קיימים לפניו. אתם ניצבים, זה פירוש המילה אתם ניצבים, אתם הרי עומדים, אתם עומדים, והכעסתם את המקום הרבה, ואתם עומדים בכל זאת. היום, כיום הזה שהוא קיים, והוא מאפיל ומאיר, כך העיר לכם וכך עתיד להעיר לכם. והכללות והאיסורים מקיימים אתכם ומציבים אתכם לפניו. מה קורה פה? שמעו את כל הכללות והוריקו פניהם בצדק, כי בוודאי לשמוע כללות כאלה זה דבר שהוא מזעזע. בוודאי שזה לוקח את הצבע מהפנים. יש בזה הרגשה, כללות במספרים כאלה, ובעוצמה כזאת, וכללות נוראות כאלה, זה בפירוש נותן הרגשה של מוות. הוריקו פניהם, ואותו הוריקו פניהם זה לא מפני שלא הבינו. הבינו נכון, הבינו בדיוק. אחרי שהוריקו פניהם התחיל משה מפייסם. היה כאן פיוס. הפיוס אומר להם, מה הוא מתכוון להגיד להם? הוא אומר להם, זה לא נורא כל כך. אתם הרי הרבה הכעסתם את המקום, ואתם עדיין קיימים. מה זה מתכוון להגיד? שמה שכתוב זה לאו דווקא? מה זאת אומרת, כל ה... מה הכוונה? מה אומרים פה? מה פירוש המילים? משה מפייס אותם, הם נבהלים, וכך צריך להיות. בוודאי שיש בזה כדי להפחיד. מדובר פה על 147 כללות נוראות. חלק מקודם, חלק עוד מ... חלק מסיני וחלק בערבות מואב, אבל הצטברו כאן 147 כללות איומות ונוראות. וכאן שמעו 100 חסר 2 בנוסף על הכללות הקודמות. וזה נורא והיום. בצדק הוריקו פניהם. אז משה רבינו כשהוא ראה שהוריקו פניהם, אז הוא מפייס אותם ואומר להם, מה הוא אומר להם? מה הוא אומר להם? הרבה הכעסתם לפני המקום ואתם קיימים. זה נגד מה שכתוב בכללות. כן נגד, זה לא נגד. זה מתאים עם הכללות. מה הכוונה? בוודאי שזה לא מתאים עם הכללות. אם כן, מה מתכוונים פה להגיד? בוודאי, פירוש הדברים הוא רש"י עוד מוסיף, הכללות והאיסורים מקיימים אתכם, כך כתוב. אתם ניצבים היום כולכם. היינו, אתם קיימים. והכללות והאיסורים הם אלו שעל ידם אתם קיימים, הם מקיימים אתכם. פירוש המילים, זה שאותם כללות הם לא באו כדי לקלל, הם באו כדי לכרות ברית. מה שרש"י אומר, הכללות מקיימים אתכם, פירוש, הכללות האלה הם קיום הברית. אם כן, אם המכוון בכללות האלה, הכללות האלה מכוונות הרי למי שמפר את הברית, למי שלא שומע, אם לא תשמעו. אם לא תשמעו, אז יקרה כך וכך וכך וכך, וזה, כאן מצטברים הצדיקי כללות. הכללות האלה לא באו לשם כללות, אלא זאת צורת הברית. צורת הברית היא ברכות אם מקיימים, וכללות אם לא מקיימים. בדבר הזה, כך נחרטת ברית. כך נחרטת ברית. כבר אמרנו כמה פעמים, הזכרנו כבר, מזכירים תמיד את דברי הרמב"ן, במקום הראשון שכתובה ברית בתורה. בברית שנחרטה עם נוח. אומר הרמב"ן שפירוש המילה ברית זאת מילה נסמכת, והיא כאילו היינו אומרים בריאת. זה פירוש המילה ברית. המילה ברית היא מילה שמפרשת. כך נראית, זאת מין בריאה חדשה. כל קריטת ברית מביאה משמעות חדשה לעצם הקיום. בריאה חדשה. הכוונה, הבריאה הזאת קיימת באופן הזה, ודווקא באופן הזה, באופן אחר היא לא קיימת. זאת הברית. הברית יוצרת מציאות שהמציאות הזאת תלויה, מותנה, בקיום הברית. כך נראית אותה בריאה. כלומר, הברית, הרי זה עניינה. אם תקיימו, אז תהיו קיימים קיום איתן, קיום שלם, קיום מלא. קיום שכולו ברכה. זהו צד הברכה של הברית. צד הכללה של הברית זה גם קיום של ברית. רק קיום הברית נעשה כאן על דרך השלילה, על הדרך ההפוכה. אבל המכוון הוא לא כללה, אלא קיום של ברית. הברית מתקיימת כך. זה פירוש המילים של מה שכתוב ברש"י, הכללות והאיסורים מקיימים אתכם. איך ייתכן שכללות יקיימו מישהו? כללות הם נגד הקיום. כללות זה ההפך מקיום. מה הפירוש הכללות והאיסורים מקיימים אתכם? איך? הפירוש, הכללות האלה לא... המכוון הוא כאן לא כללות. המכוון הוא... כך בצורה כזאת מתקיימת הבריאה. היינו, כל האיסורים שבאים, כל אותם כללות, כשהן מתקיימות, הן מקיימות את הברית. כבר אמרנו פה, הגמרא מביאה בסוף מסכת מגילה, הזכרנו את זה פה לפני שבועיים, הגמרא בסוף מסכת מגילה מביאה את את תקנת עזרא. עזרא תיקן להם בישראל שיהיו קוראים בכללות שבתורת כהנים קודם עצרת, ובכללות שבמשנה תורה קודם ראש השנה. והגמרא אומרת, מה היא טעמה? זה כדי שתכלה השנה וכללותיה. אמרנו פה, כדי שתכלה השנה וכללותיה, אנחנו צריכים לחזור על אותה קריטת ברית. המצווה שלנו לקרוא את דברי הברית בזמן המסוים הזה, הכוונה בקריאה הזאת היא לחזור ולקיים עוד פעם את דברי הברית. לומר, אנחנו אומרים בזה כביכול לפני בורא העולם. אנחנו אומרים, אנחנו מקבלים עלינו את הברית, ואנחנו מקבלים עלינו שכל מה שקרה לנו במשך השנה, אנחנו מודים כל מה שקרה לנו במשך השנה. הרי אנחנו קיימים במצב, כמו שהזכרנו, מה שכתוב במשנה לסוף מסכת סוטה. מאז שחרב בית המקדש, אין לך יום שאין בו כללה, והגמרא מוסיפה. הכללה של היום היא מרובה מהכללה של אתמול. הכללה מתווספת, מתווספת כל יום כללתו מרובה משל חברו, משל היום הקודם. כך שאנחנו חיים בתוך מצב של הידרדרות מבחינת הברכה. כל יום הוא כללתו מרובה מקודמו. אנחנו חייבים להצהיר, אנחנו חייבים לומר כביכול לפני בורא העולם. אנחנו חוזרים, מקיימים את דברי הברית, ואנחנו חוזרים ואומרים, כל מה שקרה לנו, אנחנו מקבלים את זה עלינו, כי זאת הברית שקראתנו. על הצד שלא נקיים את הברית, אנחנו נקיים אותה בזה שנקבל עלינו את מה שמגיע, מכוחה של הברית. כך שכל מה שעבר עלינו במשך השנה, מדובר פה על השנה וכללותיה, כי זה לא ייתכן אחרת. כן. כללותיה משום שזאת העובדה. אין לך יום שאין כללתו מרובה. והשנה מביאה לנו יותר ויותר. היא מרבה, מוסיפה. את כל זה אנחנו מכניסים בברית. אנחנו מקבלים את זה עלינו. כל הכללות האלה, אנחנו קוראים אותה. אנחנו קוראים את כל מה שעבר עלינו במשך השנה, בתוך הכללות שבברית. זה קיום הברית. כשמשה רבינו אומר, אתם ניצבים היום, הרבה יכעסתם לפני המקום, ואתם קיימים. פירוש הדבר, הקללות לא באו חלילה לבטל את הקיום. הקללות באו להפך, הקללות באו כדי לקיים את הבריאה הזאת. הברית היא קיום של הבריאה הזאת. הברית נקראת בלשון התרגום, בלשון ארמית, הברית נקראת קיימה. הברית זה קיום. זה סוף דברי רש"י. הקללות והאיסורים מקיימים אתכם, מעמידים אתכם. את כל זה אנחנו חייבים לזכור. בזמן שאנחנו עומדים לדין, והנידון הוא, הנידון הוא אם ניכתב בספר החיים או לא. וכדי להיכתב בספר החיים, אנחנו חייבים לצרף את עצמנו לברית, שהיא הקיום שלנו. אנחנו גם מתפללים, וכתוב לחיים טובים כל בני בריתך. זה לא חלילה שכל מה שכתוב בכללות זה לאו דווקא. חלילה וחלילה להעלות את זה על הדעת. אלא לא להבין את זה לא נכון. הוריקו פניהם משום שהם שמעו מוות בכללות האלה. שמעו בזה אי קיום. משה רבינו אומר להם לא, אתם ניצבים היום כולכם. הדברים האלה הם הקיום עצמו. כך הוא הקיום האמיתי. הקיום האמיתי הוא הקיום בברית. וכך הברית מתקיימת. ידוע, אנחנו מזכירים את זה תמיד, ידועים דברי חז"ל. כתוב מדרש מפורסם. מתחילה עלה במחשבה, במחשבתו של בורא העולם. עלה במחשבה לברוא את העולם במידת הדין. ראה שאין העולם מתקיים, עמד ושיתף עמו מידת הרחמים. מתחילה עלה במחשבה לברוא את העולם במידת הדין, כלומר, כך, באופן כזה יהיה העולם קיים. העולם יהיה קיים רק עד כמה שהוא ירוויח את קיומו. זה מה שמתחייב ממידת הדין. ראה שאין העולם מתקיים, אם כן, אם זה מה שמתחייב ממידת הדין, אז יהי כן. לא כך. זה לא, בפירוש לא כך. הדין בראש וראשונה מחייב קיום. לשם כך בא הדין. הדין מחייב קיום. להפך, קיום בדין הוא קיום איתן יותר, אמיתי יותר, חזק יותר. זהו הקיום הנכון. אבל דין שמביא אי קיום, זה דבר שהוא סותר את הדין עצמו. הדין בראש וראשונה מחייב קיום. הברית היא בריאה. הבריאה היא דבר קיים. הברית זה קיימה, זה קיום. כל חלק הדין שישנו בברית הוא קיום. ואם חלילה, מכוח הברית, הקיום עצמו נפגע, זה לא ייתכן. זה דבר שסותר את הדין. הדין בראש וראשונה, כמו שאמרנו, מחייב קיום. מה שמתבאר כאן מדברי רש"י, דברי חז"ל, מתבאר כאן עומק נוסף, וזאת הנקודה ש... בעצם זאת הנקודה שעליה אנחנו נסמכים. זהו הדבר שמקיים אותנו. אנחנו חייבים, כמו שתקנו לנו, אמרו לפניי מלכויות כדי שתמליכוני עליכם, זיכרונות כדי שיעלה זיכרונכם לפניי לטובה. זיכרונות, את תפילת זיכרונות אנחנו, הסיום, הברכה היא, זוכר הברית. אנחנו זוכים בדין בזה שאנחנו מזכירים את הברית, והברית היא זאת שעומדת לנו. בזכותה אנחנו חיים, אנחנו קיימים, בזכותה אנחנו מחזיקים מעמד. אמרנו, הברית מחייבת קיום. העובדה שנכרתה איתנו ברית, בראש וראשונה, הרי עניינה של הברית היא ברכות אם מקיימים, וחלילה כללות אם לא מקיימים. אבל להבין, בראש וראשונה, עניינה של הברית היא קיום. הברית קודם כל נותנת קיום. אם הכללות חלילה מבטלות את עצם הקיום, זה סותר את הברית. הברית מחייבת קיום. המשך הפרשה. זאת פרשה, כמו שכתוב בראשונים, כך מנהג ישראל, תוספות, בסוף מגילה, על הגמרא שהזכרנו. תוספות מביאים בשם רב ניסים גאון, שנשאלה שאלה בבית מדרשו, כך כתוב בתוספות. מדוע, כשיש שתי שבתות, לא כמו השנה, שיש שתי שבתות בין ראש השנה לסוכות. כשראש השנה יוצא ביום שני או שלישי. אז יש שתי שבתות, יש שבת אחרי ראש השנה ושבת אחרי יום הכיפורים. שבת בין ראש השנה ליום הכיפורים ושבת בין יום הכיפורים לסוכות. בשתי השבתות האלה צריך לקרוא שתי פרשות. כי את הפרשה האחרונה קוראים בשמיני עצרת, בשמחת תורה, כמו שידוע, כך מנהג ישראל. וכל שבת מחייבת קריאת פרשה שלמה. שוב, ככה הדין, ככה מנהג. אז נשאלה שאלה, מדוע מחלקים את ניצבים וילך לשניים, וקוראים את ניצבים לפני ראש שנה, וילך והאזינו, אלו שני הפרשות. מחלקים את ניצבים וילך לשני פרשות. כך קוראים אותם יחד בדרך כלל, בשנה רגילה. היה עדיף, כאילו, לחלק את פרשת מטות ומסעי, כי הן פרשות ארוכות. כך נשאלה שאלה בבית מדרשו של רב ניסים גאון. ענה להם, השיב רב ניסים גאון, לשואלים, הוא השיב להם, חייבים לקרוא את פרשת ניצבים גם לפני ראש שנה. כשם שקוראים את כי תבוא לפני ראש שנה, כדי שתכלה השנה וכללותיה, חייבים לקרוא גם את פרשת ניצבים לפני ראש שנה, גם זה כדי שתכלה השנה וכללותיה. היינו, גם את פרשת ניצבים אנחנו צריכים לצרף לקריאה שקוראים מקודם. קוראים את זה לפני ראש שנה. תוספות מקשים, תוספות מקשים, כמה קושיות חזקות. אין שום טעם. פרשת ניצבים כבר לא, אלו לא דברי ברית בפשטות. אלו לא דברי ברית. אלו דברים שמדברים על ברית שכבר נחרטה, ואם מקיימים אותה, זוכים, ואם לא מקיימים אותה, לא זוכים. אנחנו פותחים את ראש השנה בתפילת ערבית, ומיד אנחנו אומרים את פרשת והיה עם שמוע, ממש מיד. אומרים את פרשת והיה עם שמוע, ובה כתוב, ישמרו לכם פן יפתה לבבכם, ואם חלילה וסרתם ועבדתם אלוהים אחרים, אז יהיה חרון אף. וכתוב שם גם דברים די נוראים, ועבדתם מהירה מעל הארץ הטובה אשר השם נותן לכם. זה די נורא. ואת זה אנחנו עושים את זה מיד בתחילת, מיד בתחילת ראש השנה. לא לזה מתכוונים, מתכוונים רק למה שנקרא כללות מחודשות. לא דברים שנאמרו, חוזרים על דברים שכבר נאמרו, אלא חידוש של כללות. את זה, על זה נאמר תכלה השנה וכללותיה. בוודאי פשוט שרב ניסים גאון למד שבפרשת ניצבים, הפרשה הזאת שקוראים, שקראנו אותה הבוקר, הפרשה הזאת היא פרשה של ברית נוספת על הברית שנחרטה בדברי הברית בכתבו. ובאמת שכך מפורש ברמב״ם, הרמב״ם, ההלכה האחרונה בהלכות מילה, כתוב שם ברמב״ם, כל התורה, הרמב״ם רוצה להדגיש, להראות את גודל חשיבות ומעלת מצוות מילה שנחרטו עליה 13 בריתות. אז הרמב״ם מתחיל, פותח ואומר, על כל התורה כולה נחרטו 3 בריתות, ועל מצוות מילה נחרטו 13 בריתות. והוא מפרט, מביא, מה הם 3 הבריתות שנחרטו על קיום כל התורה? אלו הם הבריתות שכתוב למעלה בסוף פרשת כי תבוא. אלה דברי הברית, מלבד הברית אשר קראת איתם בחורב, אלו 2 הבריתות. הברית של תורת כהנים והברית של משנה תורה. והברית השלישית כתוב ברמב"ם, זה הברית של אתם ניצבים היום לעוברך בברית השם אלוקיך ובעלתו. כלומר, כאן בפרשת ניצבים כתובה ברית נוספת, עוד ברית, עוד ברית. ברית נוספת, ברית שלישית, על קיום כל התורה כולה. זאת גם, כפי הנראה, זאת גם דעתו של רב ניסים גאון. כך פשוטם של דברים. זאת דעתו של רב ניסים גאון. והמכוון, כמו שאמרנו, הציווי הוא לא להזכיר את הכללות. הציווי הוא לחזור ולקיים את הבריתות. תקנת עזרה לא הייתה לומר את הכללות בשביל שתכלה השנה וכללותיה. תקנת עזרה הייתה לחזור על הבריתות. לחזור על הבריתות ולצרף לשנה ולכללותיה את הבריתות. כלומר, אנחנו קיימנו את הברית בכללותיה של השנה שעברה. גם ברש"י משמע כך. על הפסוק, פן יש בכם איש או אישה או משפחה או שבט, אשר לבבו פונה היום עם השם אלוקינו. פן יש בכם שורש פורה ראש ולענה. אומר על זה רש"י, פן יש בכם, לפיכך אני צריך להשביעכם. היינו, אם יש מישהו שלבבו פונה היום, לכן צריך לחזור ולהשביע ולהביא בברית את כלל ישראל, עוד ברית אחת. לכרות עוד ברית עם כלל ישראל. כלומר, הדברים האלה של פרשת ניצבים, הם שוב דברי ברית, שהם צריכים להיות נאמרים לפני ראש השנה, כדי שתכלה השנה וכללותיה. היינו להוסיף גם את הברית הזאת. כאן צריך ביאור, מה עניינה של הברית הזאת? מה עניינה? מה התוספת? הרמב"ן מעריך לפרש, וכך גם כתוב בחז"ל, בספר הזוהר. הרמב"ן מעריך בפרשת בחוקותיי לפרש. הברית של תורת כהנים היא ברית שהתממשה, התקיימה בחורבן בית ראשון, בכל מה שקרה אז, כולל הגלות, ואחר כך דברי הנחמה שכתובים שם בסוף התוכחה של בחוקותיי, וכל זה יתקיים בבית ראשון ובחזרה שחזרנו מגלות בבל, מקץ 70 שנה חזרנו, ואז נבנה עוד פעם הבית. ואילו מה שנאמר, דברי הברית שנאמרו במשנה תורה, אלו דברי הברית שקרו בחורבן בית שני וממשיכים וקורים עד עצם היום הזה. לכן דברי הברית האלה לא מסתיימים בדברי נחמה. כן, כמו שהזכרנו כבר. דברי הברית של כי תבוא לא מסתיימים בנחמה. הנחמה מוזכרת אחר כך, בסוף פרשת ניצבים, אז מוזכרת הנחמה, והנחמה הזאת היא נחמה גדולה, נחמה שלימה, נחמה שהיא הגאולה העתידה, שאנחנו מחכים לה בכל יום. איך ייתכן? מה פירוש המילים? פן יש בכם איש או אישה או משפחה או שבט, אשר לבבו פונה היום וגומר. והיה בשומעו את דברי העלה הזאת, והתברך בלבבו לאמור שלום יהיה לי. למה? כי בשרירות ליבי אלך. צריך להיות חסר דעה. לשמוע את כל דברי הברית, את כל הכללות שכתובות למעלה, וכשהוא שומע את כולם, את כל הכללות האלה, הוא שומע אותם, והוא אומר שלום יהיה לי. למה? מה הסיבה? למה אתה בטוח כל כך שיהיה לך שלום? מדוע? משום שכי בשרירות ליבי אלך. לכן יהיה לי שלום, כי אני אלך בשרירות ליבי. הדברים חסרי פשר, חסרי מובן. מה זאת אומרת? אנחנו מזכירים תמיד מה שכתוב כאן באדרת אליהו של הגר"א. את היסוד הגדול שהגר"א מבאר, מגלה. הכללות של תורת כהנים אמורות בלשון רבים. הכללות של משנה תורה אמורות בלשון יחיד. רוב הכללות אמורות בלשון יחיד. הגר"א מגלה שכשהתורה מדברת בלשון רבים היא פונה אל כל אחד ואחד מישראל. כשהתורה מדברת בלשון יחיד היא פונה אל כלל ישראל כיחידה אחת. היא פונה אל הציבור בתור שכזה. הציבור כציבור. ופונים אל הציבור כאישיות אחת. הציבור. הציבור קונה כבש ומקריב תמיד של שחר, והמקריב הוא הציבור. מי זה הציבור? זה הציבור, זה כלל ישראל. ישנה מציאות כזאת, מציאות כזאת, זאת מציאות איתנה, מציאות חזקה. הגמרא אומרת, ציבור לעולם אינם מתים. אין, אין ציבור מת. ציבור לא מת אף פעם. הציבור תמיד קיים. אין ציבור עני. הציבור תמיד יש לו כדי סיפוקו. הציבור לא נהיה עני, לא מת, לא נהיה עני, ואף פעם לא נמאס. הגמרא אומרת, תפילת רבים לעולם אינה נמאסת. אין הקדוש ברוך הוא מואס בתפילת רבים. חלות של ציבור בענייני קורבנות היא חלה על ידי השקלים. השקלים יוצרים את הציבור של הקורבנות. הציבור של תפילה וציבור. אז עשרה שבאים ביחד, כן, נמצאים במקום אחד, עושים את הדבר יחד, עושים את הפעולה יחד. מתחברים. אז הם נעשים ציבור. חל עליהם שם ציבור. שליח ציבור. כשהוא מתפלל, אז הוא מתפלל תפילת הציבור. כשם שכהן שמקריב את הכבש אחד תעשה בבוקר, ואת הכבש השני בין הארבעים, הוא מקריב את זה ממאות השקלים, מתרומת הלשכה, הוא מקריב את הכבשים האלה והקורבנות האלה, המקריב שלהם זה הציבור. הבעלים הוא הציבור. הציבור הוא המקריב. כך בתפילת השליח ציבור, הציבור הוא המתפלל. זה נקרא בלשון הרמב״ם תפילת הציבור. כשמתפללים עשרה יחד, זה נקרא תפילה בציבור. חזרת השץ נקראת בלשון הרמב״ם תפילת הציבור. הציבור מתפלל. הציבור כולו מתפלל מפיו של שליח ציבור. זאת המציאות שנקראת ציבור. קריטת ברית חלה כלפי ציבור. חלה עם ציבור. כביכול, כולם, כמו שכתוב בזמירות, ובאו כולם בברית יחד, נעשה ונשמע, אמרו כאחד. בברית, במקרים מסוימים, נדירים, כביכול קוראת ברית עם יחיד. אבל כל ברית שנחרטת עם יחיד, זה גם בזכות הרבים שתלויים בו. הברית שנחרטה עם האבות, זה משום שהם השורש של כלל ישראל. הברית שנחרטה עם דוד, הברית שנחרטה עם יוסף, הברית שנחרטה עם פנחס. הברית, זאת ברית שנחרטה עם כלל ישראל, או עם שבט הכהנים, או עם... כל ברית חלה עם ציבור. ברית, אני מתכוון ברית מהבריתות של תורה. המציאות הזאת שנקראת ציבור, זאת מציאות מיוחדת. זאת מציאות שלעולם לא מתבטלת. זאת מציאות שהיא לעולם קיימת. אין ציבור מתים. זה לא ייתכן. ציבור זה דבר קיים. עם הציבור יש ברית. והציבור כציבור זה לעולם דבר קיים. המקור של זה, הערה, מקור הדבר הזה, מאין הכוח הזה? הגמרא אומרת, יעקב אבינו לא מת. כך דרש אחד מהאמוראים. מהאמוראים. יעקב אבינו לא מת. שאלו אותו, מה זאת אומרת לא מת? הרי בפסוק כתוב. חנתו אותו, קברו אותו, הספידו אותו. מה פירוש לא מת? התשובה, פסוק. בפסוק כתוב, יעקב וזרעו כתובים יחד, מקיש הוא לזרעו. מה זרעו בחיים, אף הוא בחיים. לכן יעקב לא מת. צריך להבין, הדבר הזה שזרעו בחיים, זה שייך לכל אחד, כל מי שישאיר אחריו זרע, וזה ממשיך הלאה, אז גם הוא לא מת. זאת אומרת שכל אחד בעצם, 99% מבאי עולם הם לא מתו, כי זרעם בחיים. מובן מאליו שלא לא זאת הכוונה. זאת מעלה מיוחדת, זאת מעלה שהיא שייכת במסוים ליעקב אבינו. יעקב אבינו לא מת. יעקב עבר את הגזירה שנגזרה על האדם הראשון. הגזירה שנגזרה, הגזירת מיתה שנגזרה על האדם הראשון, יעקב אבינו יצא ממנה. יעקב היה איש תם, שלם, דמותו חקוקה בכיסא הכבוד. והגמרא אומרת, שופרי די יעקב, זיו פניו של יעקב, מעין שופרי די אדם. זיו פניו של יעקב ומעין זיו פניו של אדם הראשון, קודם לכן יעקב אבינו הוא במעלה מיוחדת, עליו כמו לא חלה גזירת מיתה. עליו כפרט, כאדם מסוים, כמובן זה לא מתגלה. המעלה המיוחדת שיש ליעקב היא, מה זרעו בחיים אף הוא בחיים. פירוש הדברים. כלל ישראל קיים בפרט. משום שבכל אחד ואחד מזרעו של יעקב, יש משהו מחיותו של יעקב אבינו. היינו, חייו של יעקב אבינו קיימים בכלל ישראל. אנחנו נקראים על שמו של יעקב. כל שמותיו של יעקב הם השמות של כלל ישראל. אנחנו נקראים יעקב, אנחנו נקראים ישראל, אנחנו נקראים ישורון, כל אלה הם השמות של יעקב. מאהבתך שאהבת אותו, ומשמחתך ששמחת בו, קראת את שמו ישראל וישורון. אלה הם שמותיו של יעקב. ואלו הם שמותינו, שמות כלל ישראל. הפירוש של מה זרעו בחיים אף הוא בחיים, כלומר, העובדה שזרעו בחיים היא לא. זרעו בחיים משום שכל אחד ואחד מזרעו נושא בתוכו, מחיותו של יעקב אבינו. מכיוון שחיותו של יעקב אבינו לא חלה באדם יחיד, אלא היא מתפשטת על פני כלל ישראל, לכן כלל ישראל תמיד קיים, תמיד חי. תמיד נמצא. אין ציבור מתים. אין ציבור מתים ואין ציבור נמאסים ואין ציבור אני, כל הדברים האלה, זה חשוב כמת. הציבור לא מת והוא לא חשוב כמת. הוא תמיד חי. מה זרעו בחיים, אף הוא בחיים? לא מפני שזרעו בחיים, הוא חי. כן. הוא חי בזרעו. זרעו בחיים, כי זרעו נושא בתוכו, כל זרעו נושא בתוכו את חיותו, את חייו של יעקב אבינו. הוא חי בכלל ישראל. וכלל ישראל חי בחייו, בחיותו של יעקב. כל מי שנחרטה ברית איתו ממשיך לחיות. דוד מלך ישראל חי וקיים. כביכול נחרטה איתו ברית נאמנת. ברית עולם. כך דוד, כך יוסף. הם כולם חיים, הם כולם נמצאים איתנו. הם כולם באים לבקר אותנו בסוכות. הם חיים איתנו, הם נמצאים איתנו. הם חלק מאיתנו. נכון יותר לומר, אנחנו חלק מהם. אבל הם קיימים איתנו יחד. כלל ישראל, אין ציור, אין אפשרות. כלל ישראל הוא עם כל בעלי הברית. כלל ישראל כולו הוא בן ברית. כאן סוד הקיום, הקיום שלנו הוא בברית. סוד הקיום האמיתי, העובדה שאנחנו קיימים תמיד, למרות הכל. זה מכוחה של הברית. לכן, המשך הקיום שלנו הוא אך ורק מכוחה של הברית ומכוח זכירת הברית שכביכול בורא העולם זוכר את הברית. היינו, הוא זוכר אותנו לחיים. כי הוא זוכר הברית. כל צד, כל אופן. אם יעלה על הדעת שמגיע לנו עונש, ועונש כבד, כמו שכתוב בהמשך הפרשה, ואמרו כל הגויים על מה עשה השם כך על הארץ הזאת. מחרי האף הגדול הזה. ואמרו על אשר עזבו את ברית השם אלוקי אבותם. אשר קראתי מהם והוציאו אותם מארץ מצרים. לכן קרו דברים נוראים. אותם דברים איומים שכתובים. אין איומים מהם בכל התורה כולה. עם כל זה, כיוון שכל הדברים האלה כולם, על אשר עזבו את ברית השם אלוקי אבותם, זה מגיע מכוחה של הברית. כל דבר שמגיע מכוחה של הברית, עניינו לקיים ולא להשמיד, לא חלילה לאבד. כל עצמו בא כדי לקיים. העובדה שנחרטה איתנו ברית, העובדה הזאת, היא זאת שמחייבת אותנו. היא זאת שבגללה אנחנו חייבים כל כך הרבה. אנחנו גם לוקים כל כך הרבה. עד שאין לך יום שאין קללתו מרובה מחברו. אלו הם כל הקללות שבמשנה תורה, שהם המצב שלנו כיום. המצב שלנו מחורבן בית שני ואילך, שהכללות האלה מכוונות למה שקורה איתנו היום. העובדה שדברי הנחמה נסתרים, לא מתגלים, הם אינם, אנחנו לא רואים אותם. גם זה כלול. גם זה כלול בעונש. גם זאת סיבת קיום. הברית הזאת, אותה ברית שהיא כל כך מחייבת, וכל הכללות שתלויות בה, הן כל כך נוראות, עד כדי שראוי להם לפנים להוריק. הפנים מוריקים בצדק. על זה באו, על זה באה הפרשה הזאת. הפרשה הזאת אומרת, אתם ניצבים היום כולכם לפני השם אלוקיכם. כל אותם כללות שכתובות שם, הכללות האלה הם כולם עניינם קיום. כולם. כל עצמם של הכללות הם קיום של ברית. ברגע שקורה משהו שמכוחה של הברית צריך משהו להפסיק להתקיים, אז הדבר סותר את עצמו. הקיום עצמו הוא הדבר המתחייב ראשונה מתוך הברית. נראה. הטור ב... תחילת הלכות ראש שנה, תף קוף פי א', אז הוא מביא, כמו שידוע, נוהגים, כלל ישראל נוהג יום טוב, ואפילו שמחה ביום הדין. מחפשים, מסתפרים, מתנהגים, שמחים, מתנהגים כמו ביום טוב, בראש השנה. את זה עושים, כתוב בתור, על פי הירושלמי. בירושלמי כתוב, מובא שם הפסוק בפרשת ואתחנה, ומי גוי גדול אשר לו אלוקים קרובים אליו, כהשם אלוקינו בכל קוראינו אליו. מי גוי גדול, מפרשים חז"ל, מי גוי גדול, אין כאומה זאת שיודעת אופייה של אלוקיה. איך זה כתוב במי גוי גדול? אז מפרש הבית יוסף, והפירוש הוא הבית יוסף בסימן תף קוף פאף. מי גוי גדול זה הכוונה, אשר לא אלוקים קרובים אליו. המכוון בירושלמי לפרש את הפסוק ומי גוי גדול אשר לא אלוקים קרובים אליו, זה הכוונה כמו שני אחים שגדלו יחד בבית אחד. זה נקרא מי גוי גדול אשר לא אלוקים קרובים אליו, מתכוון לומר אנחנו גדלנו יחד. גדלנו יחד, מי שני אחים קרובים שגדלו ביחד, מכירים היטב זה את זה. שניים שגדלים ביחד, כל אחד מכיר את חברו כמו שהוא מכיר את עצמו. פירוש מי גוי גדול שיודעת אומה, שיודעת את אופייה של אלוקיה, כי אנחנו גדלנו יחד. כביכול, הוא לא אלוקים בלעדינו, ואנחנו לא עם בלעדיו. היחד של שנינו, הוא... היחד, הצירוף של שנינו. אנחנו יחד איתו, כביכול, יחד עם בורא העולם, אנחנו מהווים יחידה אחת. אנחנו מהווים מלכות. אנחנו מהווים מציאות מיוחדת, מציאות אלוקית בעולם. הוא כביכול יושב בשמיים. אנחנו נמצאים פה, ואנחנו פה, ישראל מקדשי שמך. אנחנו פה מגלים את שמו, אנחנו פה מקדשים את שמו. אנחנו מביאים את מציאותו לעולם הזה. זה הפירוש גדלנו יחד. גדלנו יחד זה מי לכתחילה. מי לכתחילה. אנחנו יחד בעולם מתחילתו ועד סופו. הוא אלוקינו ואנחנו עם מרעיתו וצאן ידו. אנחנו יחד. לכן אנחנו קרובים אליו. אנחנו מבינים אותו היטב. אנחנו יודעים את עומק רצונו. לכן אנחנו מבינים שכביכול הוא דן אותנו, אז אנחנו מבינים היטב את עומק הדברים. הוא מתכוון שאנחנו נעשה מזה יום טוב. הדבר הזה הוא סיבה שאנחנו נחגוג. העובדה שהוא דן אותנו, זאת סיבה שאנחנו נחגוג. איך זה ייתכן? איך זה מן האפשר? איך זה ייתכן? הירושלמי מסיים והטור מעתיק. בנוהג שבעולם, אדם שיש לו דין, והדין הזה הוא דין נפשות, דין שחיים ומוות תלויים בו. בדרך כלל הוא לא מתנהג כמו שמתנהגים ביום טוב. הוא לובש שחורים, והוא קודר, והוא עצוב, והוא מתהלך עם... מאוד לא בהרגשת חג. ישראל אינם כן, אלא להפך. לובשים לבנים, לובשים בגדי חג, שמחים, כי אנחנו בטוחים שיעשה לנו נס. מה זאת אומרת? מה זאת אומרת? המשפט סותר את עצמו. אי אפשר להיות בטוחים שיעשה לנו. אם זה נס, אי אפשר להיות בטוחים. מדין הגמרא אין סומכים על הנס. אם זה נס, אי אפשר לסמוך עליו. ואם אנחנו סומכים על זה, זה לא נס. איך ייתכן בטוחים שיעשה להם נס? אנחנו בטוחים שיעשה לנו נס, כי אנחנו קרובים, אנחנו יחד. כביכול, היחד שלנו הוא הברית שנחרטה בינינו. הברית זאת שמצרפת אותנו יחד. אנחנו בני בריתו של בורא העולם. זה נקרא אלוקים קרובים אליו. אנחנו בני בריתו של בורא העולם. הברית מחייבת קיום. בראש וראשונה. הדין יכול להיות שהדין יצא חלילה לחובה. יכול להיות שהדין יצא לזכות, יכול להיות שהוא יצא לחובה. אבל לעולם לא ייתכן שהחובה תתקיים באופן של אי קיום, חלילה. הברית קודם כל מחייבת קיום. לצאת זכאי בדין זה דבר שהוא בלתי אפשרי. ידוע, כמו שכתוב בפיוטים, הרבה הרבה. מלאכים יחפזו, חילו ועדה יוחזו. הנה יום הדין לפקוד על כל צבא מרום בדין, כי לא יזכו בעיניך בדין. אין מי שיכול לזכות בדין, גם לא מלאכים. גם מלאכים מעלה לא יכולים לזכות בדין. איך אפשר לזכות בדין? לזכות בדין זה בלתי אפשרי. כביכול בורא העולם יצר מציאות שלהתחייב חיוב גמור בדין, גם זה בלתי אפשרי. הדין מחייב קיום. ממילא בטוחים שיעשה להם נס. אם נזכה ודאי זכינו. אם לא נזכה וחלילה נתחייב באמת, אז הדין יחייב, הדין עצמו, הברית עצמה, עצם הברית, כביכול בורא העולם העמיד את הדברים כך, שכל העונשים שאנחנו מקבלים, וכל הברכות שאנחנו מקבלים, הם כולם לא עונש ולא ברכה, אלא קיום של ברית. כך כביכול בורא העולם העמיד את כל ההנהגה כולה. כל ההנהגה כולה היא ברית. אלו הם הפנים האמיתיים של הבריאה. הבריאה היא כולה ברית. ברית עולם. ממילא, כיוון שהדברים הם על הברית נסמכים, אז אין אפשרות, אין אפשרות, אין צד כזה של חלילה אי קיום. אין כזה צד. אין אפשרות כזאת. הזכרנו את דברי הגר"א. איך ייתכן שיבוא אדם ויאמר, בשומעו את דברי העלה הזאת, הוא יבוא ויאמר, שלום יהיה לי כי בשרירות ליבי אלך. אלה נשמעים דברי הבל, דברים של חסר דעה. שלום יהיה לי כי בשרירות ליבי אלך. אומר על זה הגר"א, כיוון, הברית נכרתה עם הציבור כציבור. האדם הזה אומר, אני מחוץ לעניין, אני לא חלק מהציבור. אני בשרירות ליבי אליך, אני לא מצורף לכל הציבור. ממילא לא נכרתה איתי ברית. זאת הסיבה. בשומעו את דברי העלה הזאת, אז הוא מתברך בלבבו. כשהוא שומע את דברי העלה הזאת שהיא נאמרת בלשון יחיד, אותם דברי העלה שנאמרים בלשון יחיד מתכוונים אל הציבור ככלל, אל הציבור כציבור, אל אותה מציאות שהיא הציבור של כלל ישראל. אני לא שייך לזה, אני מחוץ לזה. אני לא חלק מהציבור הזה. ממילא לא איתי נכרתה הברית. ממילא אני פטור. כאן נמצאת נקודת החידוש. וזה החידוש הנפלא. הזכרנו. הברית הזאת של פרשת ניצבים היא ברית שהיא נוספת על שתי הבריתות שנחרטו בפרשת בחוקותיי ובפרשת כי תבוא. מה נתחדש בברית הזאת? מה נתחדש בברית הזאת? הבריתות נחרטו עם הציבור, או עם הציבור כיחידים, או עם הציבור כציבור. כאן בפרשת ניצבים יש כאן פירוט של כל יחיד ויחיד מכלל ישראל. ראשיכם, שבטיכם, זקניכם, שוטריכם, כל איש ישראל. כל איש ישראל. טפכם, נשיכם, גרך אשר בקרב מחניך, מחוטב עציך עד שואב מימיך. כאן כוללים כאן את כל הפרטים של עם ישראל. וכתוב כאן שכל הפרטים כולם עוברים בברית, כביכול, עוברך בברית השם אלוקיך ובעלתו. כל הפרטים עוברים גם הם בברית. זאת נקודת החידוש. כביכול בורא העולם קראת ברית עם כלל ישראל בשני פנים. כלל ישראל כצירוף של יחידים, כלל ישראל ככלל, אבל בשני המקרים, הברית נחרטה עם כלל העם. או כלל העם מצורף מיחידים, או כלל העם כיחידה אחת, כשם ציבור. ציבור, זאת מציאות בפני עצמה. החידוש של פרשת ניצבים, החידוש של הברית של פרשת ניצבים, זה שכל יחיד ויחיד מכלל ישראל הוא בן בריתו של בורא העולם. כל יחיד ויחיד הוא בן ברית. כל איש ישראל לעברך בברית השם אלוקיך ובעלתו, והברית הזאת חלה על כל יחיד ויחיד. כלומר, כל יחיד ויחיד בישראל, גם הוא, זה לא שייך שהוא יוציא את עצמו מן הכלל, הוא לא יכול להוציא את עצמו מעצמו. אין אפשרות להוציא את עצמו מהכלל. הוא מוציא את עצמו מהכלל, אבל הוא נשאר בברית שכל יחיד ויחיד. במשנה כתוב, מאיימים על העדים, שיזהרו מאוד להגיד דברי אמת, ואמת בלבד, שלא חלילה שלא יגידו שום דבר שקר. חלילה וחלילה, לעולם, שלא יגידו שום דבר שקר. כי לפיכך נברא האדם יחידי. הקדוש ברוך הוא ברא את האדם הראשון, אחד, יחידי בעולם. ללמדך, הסיבה שהקדוש ברוך הוא ברא את האדם יחידי, היא כדי ללמד אותנו משהו. ללמד אותנו שכל המקיים נפש אחת, מצורת אדם, כאילו קיים עולם מלא. וכל המאבד נפש אחת מצורת אדם, כאילו איבד עולם מלא. והדבר הזה נלמד מהעובדה שהקדוש ברוך הוא ברא את האדם יחידי. האדם נברא יחידי. זה ללמדך. זה כדי שנלמד תורה מהעובדה הזאת. התורה שאנחנו לומדים מהעובדה הזאת היא שכל יחיד ויחיד מצורת אדם נחשב עולם מלא. הנפקמינה הראשונה מזה, זה גם אובדן של אדם אחד נחשב לאובדן של עולם מלא. כל פעם שיש אפשרות שאין העולם מתקיים, אז מידת הדין תובעת רחמים. מידת הדין עצמה תובעת רחמים. מידת הדין עצמה לא יכולה להוציא את עצמה לפועל. מידת הדין יכולה להוציא את עצמה לפועל אך ורק בקיום. שוב, להבין, כל ההנהגה כולה, כל ההנהגה כולה היא הנהגה של המסגרת כולה, היא מסגרת של ברית. המסגרת של ברית מחייבת את הדינים שעולים מתוך ברית. הדינים שיוצאים מברית אומרים, קודם לכל, הברית מחייבת קיום. ואם חלילה יש פה איזה צד של אי קיום, אז הברית עצמה תובעת שהדין יתבע רחמים. אנחנו צריכים לומר לפני הקדוש ברוך הוא זיכרונות בראש השנה. הזיכרונות האלה הם כדי שכביכול בורא העולם יזכור את הברית. אנחנו עומדים לפניו ואנחנו מבקשים ממנו שעל ידינו הוא יזכור את הברית. זאת הבקשה. זכור לנו את הברית ואת החסד ואת השבועה שנשבעת לאברהם אבינו והר המוריה. על ידינו הברית תיזכר. היינו, כשרואים אותנו, רואים את הברית. התנאי היחידי שלנו, התנאי היחידי לקיום, התנאי היחידי לעבור את יום הדין באופן שאנחנו יכולים להיות בטוחים שיעשה לנו נס. להיות בטוחים שיעשה לנו נס, משום שהדבר הזה מתחייב מהברית. זה מתחייב, כי יכול בורא העולם יצר מצב שהקיום מובטח. לא כדרך הטבע. לא כדרך הטבע. בדרך הטבע, מי שעומד בדין, בדין, לא יכול לעבור את זה. בדינו של הקדוש ברוך הוא. זה דבר שאי אפשר לעבור אותו. אי אפשר לעבור את הדין בדרך הטבע. אבל יש כאן נס שהוא מוכרח. יש כאן נס, משהו לא טבעי, שהוא מחויב המציאות. הברית, הברית עצמה, היא הדבר המחודש. הדבר הלא טבעי שישנו פה. הדבר הטבעי זה הבריאה שהיא זורמת כמו שהיא. הבריאה של הברית, יש לה צורת קיום אחרת. הברית היא כולה נס. הברית היא כולה נס. אנחנו קיימים בדרך הטבע על ידי הברית שהיא כולה נס. לכן עצם הקיום מובטח. עצם הקיום זהו הדבר הראשון שהברית טובה. הברית אומרת קודם כל קיום, ברית קיימה, כמו שכתוב. הדבר היחידי שאנחנו חייבים לדעת, לזכור, אנחנו חייבים להיות בני ברית. כל זה נכון רק לבני ברית. אנחנו מתפללים וכתוב לחיים טובים כל בני בריתך. לא היה יותר הגון להגיד את כל בני ישראל. אנחנו מבקשים על כל עם ישראל כולו. אי אפשר להעיז לבוא ולבקש שכביכול בורא העולם, כשהוא דן אותנו, אנחנו לא יכולים לעמוד ולבקש שיכתוב אותנו לחיים טובים. זה צריך, הדבר נידון, את מה שהדין יאמר, כך יהיה. כל בני בריתך, כך אפשר לבקש. בני בריתך נשארים תמיד קיימים. אנחנו צריכים לחיות את זה. אנחנו נתחייבנו לקרוא את הפרשות של הברית, פרשת כי תבוא, פרשת ניצבים לפני ראש השנה, כדי לזכור, לחדש את אותה ברית. זאת הברית שעליה אנחנו קיימים, זאת הברית שהיא זאת, היא זאת, שבזכותה אנחנו עומדים. היא זאת שמקיימת אותנו. אבל הקיום הוא אך ורק עד כמה שאנחנו מעצמנו מחדשים את הברית, מצרפים את עצמנו לאותה ברית. אנחנו בעצמנו צריכים להיות, כביכול, קורתי ברית עם בורא העולם. אנחנו עמך בני בריתך. בני ברית, זאת מערכת יחס אחרת. אנשים שבאו בברית, זאת מערכת יחס אחרת לגמרי. ברית, זאת חובה תמיד בברית, כל אחד ואחד נותן את עצמו בברית. הגר"א מפרש בביאור ספר יצירה כתוב. המילים שכתובות בגר"א הזה, אבאר לך מהו עניין ברית. מה שהיה קשה לו, זה הצירוף. הצירוף הצורם של קריטת ברית. קריטה וברית. בפשטות, לאוזן הפשוטה. לאוזן ששומעת בצורה שטחית. אז קריטה וברית אלה שני דברים שסותרים זה את זה. ברית זה חיבור וקריטה זה קריטה. מה פירוש קריטת ברית? הגר"א מפרש. אדם יש לו אוהב כנפשו, אבל הם חייבים להיפרד זה מזה. כל אחד משאיר אצל השני משהו שהוא עיקר אצלו. משהו שהוא חלק מעיקר מציאותו. זאת הקריטה וזאת הברית. כל אחד ואחד משאיר אצל בן בריתו משהו משלו שהוא עיקר אצלו. שהוא נמצא אצל השני. אנחנו בני ברית עם בורא העולם. בורא העולם השאיר בידינו את קידוש שמו. את כבודו. זה תלוי בנו, אנחנו ישראל מקדשי שמך. אנחנו אלה שנותנים לו פה מקום בעולם הזה. על ידינו כביכול, בורא העולם קיים פה, הוא נמצא פה. אנחנו זה מה שהוא נותן לנו. הוא נתן בידינו את כבודו, את כל קיומו, את כל היותו פה, זה בידינו. אנחנו מצידנו נותנים בידיו את כל העתיד, את כל הקיום. אנחנו לוקחים תינוק בן 8 ימים, ועושים בו דבר שהוא, התרגלנו לזה, אבל זה דבר שהוא, תינוק בן 8 ימים. עושים לו דבר ש... אילולי מצוות מילה, כתוב, כך כתוב בחתם סופר, אילולי מצוות מילה, היה מותר לחלל שבת, כדי שתינוק לא יגיע למצב כזה. זה פיקוח נפש. זה דבר שמותר לחלל שבת, כדי שזה לא יקרה. ואנחנו נצטוונו בזה, ונצטוונו לעשות את זה אפילו בשבת. אנחנו נותנים לו את עתידנו, אנחנו נותנים לו את חיינו מכוונים אליו. חיינו שלנו מכוונים אליו. הוא יפקיד בידינו את היותו פה, אנחנו מפקידים בידיו את כל העתיד שלנו. אנחנו מכוונים את עצמנו אליו. אנחנו מצפים באמת שכבודו יתגלה בעולם. אנחנו מצפים באמת שהוא יהיה זה. יאמר כל אשר נשמה באפו השם אלוקי ישראל, מלך ומלכותו בכל משל. כך נראים בני ברית. אם נהיה בני ברית באמת, אז אנחנו בשקט גמור יכולים להיות בטוחים שכביכול בורא העולם יעשה לנו נס ויכתוב אותנו, את כולנו, את כל בני בריתו לחיים טובים.